כאן הסקטים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום.
הנערים, אנטון צ'כוב, תרגמה מרוסית סיוון בסקין, מספר רודיה קוזלובסקי.
וולודיה הגיע, צעק מישהו בחצר. אדון וולודיצ'קה הגיע, צווחה נטליה ורצה אל חדר ההסבה. אוי, אלוהים אדירים!
כל בני משפחת קורוליוב, שציפו זה שעות לבואו של וולודיה שלהם, זינקו אל החלונות. ליד הכניסה עמדה מזחלת רחבה, ושלישיית הסוסים הלבנים העלתה עדי ערפל שמחים. המזחלת הייתה ריקה, שכן וולודיה כבר עמד במבואה, ופרם באצבעות אדומות וקפואות את קשר הברדס שלו. מעיל הגימנסיה שלו, כובע המצחייה, הארדליים והשיער על רקותיו היו מכוסים כפור, והוא עדיף כולו מכף רגל ועד ראש ניחוח כה מגרה של צינה, שכל המבית בו הרגיש צורך לומר ברו. אמו ודודתו עצו לחבקו ולנשקו, נטליה נפלה לרגלה והחלה לחלוץ מעליו במשיכה את מגפי הלבד. אחיותיו צבחו בהתרגשות, הדלתות חרקו ונתרקו, ואילו אביו של וולודיה, באפודה ללא מקטורן ומספריים בידיו, רץ אל המבואה וקרא בבעלה. והרי ציפינו לך כבר אתמול. הנסיעה הייתה טובה, עברה בשלום, אלוהים ישמור, תנו לו כבר לברך את אביו לשלום. מה, אני לא אבא שלו, מה?
אב, אב,
שאג בקול בס מילורד, כלב שחור ענקי, וזנבו הקיש נמרצות בקירות וברעיתים. הכל הפך לכדי המולה שמחה אדירה שנמשכה כשתי דקות. כשגל השמחה הראשון חלף, הבחינו בני משפחת קורוליוב, שמלבד וולודיה היה במבואה אדם קטן, נוסף, עטוף במטפחות, ברדידים ובברדסים ומחוסי כפור. הוא עמד ללא נייה בפינה בתוך הצל שהטיל מעיל גדול מפרוות שואל. וולודיצ'קה, ומי זה? שאלה האם בלחש. נזכר וולודיה. זה, יש לי הכבוד להציג את ידידי הדשימוב, תלמיד כיתה ב'. הבאתי אותו להתארח אצלנו. נעים מאוד, ברוכים הבאים, אמר האב בשמחה. סלח לי שאני בבגדי בית ללא מקטורן. בבקשה, נטליה, עזרי למר הדשימוב לפשוט את המעיל. אלוהים ישמור שמישהו יסלק כבר את הכלב הזה, הוא ממש עונש. כעבור זמן קצר, הסבו לשולחן וולודיה וידידו הדשימוב, הלומי מקבלת הפנים הרועשת ועדיין סמוקי מקור ושתו תה. השמש החורפית שהסתננה בעד השלג ועיתורי הכפור שעל החלונות, רטטה על גבי המיחם ורחצה את קרני הצלולות בקערה לשטיפת כלי התה. בחדר היה חם, והנערים חשו כיצד בתוך גופם הקפו מדגדגים החום והקור זה את זה. אינם רוצים לוותר זה לזה.
הנה, עוד מעט חג המולד,
אמר האב בקול זמרה וגלגל סיגריה מטבק כתום כהה.
והרי לא מזמן היה קיץ, ואימא בכתה כשנפרדה ממך. והנה אתה שוב כאן. הזמן, יקירי, חולף במהירות. לא תספיק למצמץ, וכבר תקפוץ עליך הזקנה. מר פשוש עמו וחול, אנא ממך, אל תתבייש. איננו נוהגים על פי כללי הטקס.
שלוש אחיותיו של וולודיה, קטיה, סוניה ומשה, הבוגרת שבהן בת 11, ישבו לשולחן ולא יכלו להעתיק את מבטן ממקרן החדש. הדשימוב היה בן גילו של וולודיה ובעל קומה זהה, אך לא היה הגלגל ולבנבן כמוהו, כי עם רזה, שחום ופניו מנומשות. שערו היה קשה וזיפי, עיניו צרות, שפתיו אבות, ובכללותו של דבר היה מכוער עד מאוד, ואלמלא מדעי הגימנסיה על סמך הופעתו החיצונית, היה אפשר לחשוב אותו בטעות לבנה של משרתת. הוא היה גמומי, שתה כל העת, ולא חייך אף לא פעם אחת. הבנות צפו בו, ומיד הבינו שלפניהן ככל הנראה אדם חכם ומשכיל עד מאוד. הוא הרהר בלי ערב בדבר מה, והיה טרוד כל כך במחשבותיו,
שכאשר נשאל שאלה הוא נרעד, ניער את ראשו, וביקש שיחזרו עליה. הבנות הבחינו שוולודיה, שהיה בדרך כלל נער אליז ודברן, מיית הפעם בדיבור, לא חייך כלל, ודומה שלא שמח לבקר בבית. בעת שתיית התה הוא פנה לאחיותיו פעם אחת בלבד, וגם אז בדברים משונים. הוא הצביע למייחם ואמר, ובקליפורניה שותים ג'ין במקום תה. גם הוא היה טרוד במחשבות משלו. ועל פי המבטים שהחליף מדי פעם עם ידידו הדשימוב, היה אפשר לקבוע ששני הנערים חלקו אותן מחשבות. אחרי התה, הלכו כולם אל חדר הילדים. האב והבנות התיישבו לשולחן ופנו לעבודה שנקטעה עם בו הנערים. הם הכינו פרחים וגדילים מניירות צבעוניים לעץ חג המולד. זו הייתה עבודה מהנה וקולנית. כל פרח חדש התקבל בקריאות התפעלות מצד הבנות, ואף בקריאות אימה כאילו צנח מהשמיים. גם האב השתעה, ומדי פעם השליך את המספריים לרצפה, רוטן על כאותם. האם רצה כפעם בפעם אל חדר הילדים, הבעת פניה מוטרדת מאוד ושאלה, מי לקח את המספריים שלי? עוד פעם אתה, איוון ניקולאיץ', לקחת את המספריים שלי? אלוהים ישמור, אפילו מספריים לא נותנים לי כאן. השיב איוון ניקולאיץ' בקול בכייני, הטיל את עצמו על גב הכיסא, ואימץ תנוחה של אדם פגוע, אך כעבור דקה שב והתלהב. בביקוריו הקודמים, עזר גם וולודיה בהכנות לחג המולד, או רץ לחצר לצפות ברקב וברועה בונים גבעה משלג. אך כעת הוא והדשימוב לא הבחינו כלל ועיקר בניירות הצבעוניים, ולא ביקרו באהובה ולו פעם אחת, אלא התיישבו ליד החלון והחלו להתלחש בעניין כלשהו. לאחר מכן פתחו יחד אטלס והתבוננו באחת המפות. קודם לפרם, אמר הדשימוב חרישית, משם לטיומן, אחר כך לטומסק, אחר כך לקמצ'טקה. מכאן הסמויאדים יעבירו אותנו בסירות דרך מיצר ברינג. והנה לך, אמריקה. יש כאן המון חיות עם פרווה יקרה. ומה עם קליפורניה? שאל וולודיה. קליפורניה נמצאת יותר נמוך. ברגע שנגיע לאמריקה, קליפורניה כבר לא תהיה מעבר להרי החושך, ונוכל להתפרנס מצייד ומשוד. במשך היום כולו התרחק הדשימוב מהבנות, והביט בהן מבלי ליצור איתן קשר עין. לאחר שתיית תה ערבית, הוא הושאר במקרה לבד איתן 5 דקות. השתיקה הייתה מביכה. הוא השתעל בחומרה, שפשף את ידו השמאלית בכף ידו הימנית, הביט בקטיה בהגמומיות ושאל, קראת את מיין ריד? לא קראתי. תגיד, אתה יודע להחליק על הקרח? הדשימוב שקע במחשבותיו ולא השיב על שאלתה, אלא ניפח בחוזקה את לחייו ונשף כאילו היה לו חם מאוד. הוא שב והרים את מבטו אל קטיה ואמר, כשעדר ביזונים שועד דרך הפמפס, האדמה רועדת והמוסטנגים נבלים, בועטים וצועלים. הדשימוב חייך חיוך עצוב והוסיף, וחוץ מזה, האינדיאנים תוקפים את הרכבות, אבל מה שהכי גרוע זה היתושים והטרמיטים. אבל מה זה? כמו נמלים, רק עם כנפיים, עוקצים חזק מאוד. את יודעת מי אני? אדון הדשימוב. לא. אני מונטי יומו, תופר הנץ. מנהיג הבלתי מנוצחים. משה, הצעירה בבנות, הביטה בו, ולאחר מכן בחלון שבו כבר נראו דמדומי הערב, ואמרה בהרהור, דווקא הכינו אצלנו הדשים אתמול. דבריו הבלתי מובנים לחלוטין של הדשימו, והתלחשויותיו הבלתי פוסקות עם וולודיה, כמו גם העובדה שוולודיה לא שיחק והיה רק נתון במחשבות, כל אלה היו מסתוריים ומוזרים. שתי הבנות הגדולות, קטיה וסוניה,
החלו לעקוב אחרי הבנים בשבע עיניים. בערב, כשהנערים עמדו ללכת לישון, הן התגנבו אל דלת חדרם וצוטטו לשיחתם. או, מה שהן גילו. הנערים התכוננו לברוח לאמריקה כדי לחפש זהב. הכל כבר היה מוכן אצלם לדרך, אקדח, שתי סכינים, צנימים, זכוכית מגדלת להדלקת אש, מצפן וסכום של 4 רובלים. הן גילו שיהיה עליהם לצעוד כמה אלפי קילומטרים ובדרך להילחם בטיגריסים ובפרעים, לאחר מכן לחפש זהב ושנהב, להרוג אויבים, להתקבל לספינות של שודדי ים, לשתות ג'ין ובסופו של דבר להתחתן עם יפהפיות ולאבד מטעים. בהתלהבותם הרבה נכנסו וולודיה והדשימוב זה לדבריו של זה, לעצמו קרא הדשימוב מונטיהומו תופר הנץ, ואילו לוולודיה הכי חיוור הפנים. שלא תעזי לספר לאימא, אמרה קטיה לסוניה כששתיהן הלכו לישון, וולודיה יביא לנו מאמריקה זהב ושנהב, ואם תגלי לאימא היא לא תרשה לו לנסוע. את כל היום שלפני חג המולד הקדיש הדשימוב ללימוד מפת אסיה ולרישום מערות, ואילו וולודיה הסתובב בחדרים הצל והגלגל והגמומי, כמי שהקצה אותו דבורה ולא אכל ולא כלום. פעם אחת, כשהיה בחדר הילדים, אפילו עצר לפני האיקונה, הצטלב ואמר, אלי, סלח לי כי חטאתי. אלי, שמור על אמי האומללה, המסכנה. לקראת הערב פרץ וולודיה בבכי. לפני השינה חיבק ארוכות את אביו, את אמו ואת אחיותיו. קטיה וסוניה הבינו את הסיבה להתנהגותו, ואילו הקטנה משה לא הבינה, דבר וחצי דבר, ורק כאשר הביטה בהדשימוב, שקעה בהרהורים ואמרה תוך הנחה, שיש צום, האומנת אומרת שצריך לאכול אפונה והדשים. מוקדם בבוקר שלפני החג, קמו קטיה וסוניה בשקט ממיטותיהן, והלכו לראות את הנערים בורחים לאמריקה. הן התגנבו אל הדלת. אז לא תיסע? שאל הדשימוב בחס. תגיד לי, לא תיסע? אלוהים, בכה וולודיה חרישית, איך אסע? אני מרחם על אמא שלי. אחי, חיוור הפנים, אנא ממך, סע. הרי הבטחת שתיסע, אתה בעצמך פיתית אותי, ועכשיו ברגע שהגיע הזמן לנסוע, נבהלת. אני לא נבהלתי, אני מרחם על אמא שלי. תאמר לי מיד, אתה נוסע או לא? אסע, אבל חכה. מתחשק לי לגור קצת בבית. אם כך אסע לבד, החליט הדשימוב. אסתדר גם בלעדיך. העיקר שרצית לצוד טיגרסים, להילחם. אם כך אחזר לי את התחמושת שלי. וולודיה פרץ בבכי קומר שאחיותיו לא עמדו בו ופרצו גם הן בבכי. שקט הסתרר. אז לא תיסע? שב הדשימו ושאל. אסע. אז תתלבש. וכדי לשכנע את וולודיה, אילל הדשימו ואת אמריקה, שאג כתיגריס, שרק כאוניית קיטור, כילל והבטיח לתת לו את כל השנהה ואת כל אורות האריות והטיגריסים. בעיני הבנות, הנער הרזה הזה עם השיער הזיפי והנמשים, נראה אדם בלתי רגיל ומופלא. הוא היה גיבור החלטי שאינו יודע פחד, והוא שאג כך שהעומד מעבר לדלת באמת היה עשוי לחשוב שזהו טיגריס או אריה. כשהבנות חזרו לחדרן והתלבשו, אמרה קטיה בעיניים מוצפות דמעות, אך, אני כל כך פוחדת. עד השעה 2, כשישבו לארוחת צהריים, היה שקט, אבל בשעת הארוחה התברר פתאום שהנערים אינם בבית. שליח נשלח לבדוק במגורי המשרתיים בעורבה ובביתן של הפקיד, אך הם לא היו שם. שליח נשלח אל הכפר וגם שם לא נמצאו. גם את התה שתו אחר כך ללא הנערים, ובמהלך ארוחת הערב דאגה האם מאוד, ואפילו בכתה. בלילה שוב נערך חיפוש בכפר, ואנשים הלכו עם פנסים אל הנהר, אלוהים איזו אנדרלמוסיה נוצרה. למחרת בבוקר הגיע שוטר.
בחדר ההסבה נכתב מסמך כלשהו. האם בכתה. אך הנה עצרה ליד הכניסה מזחלת, ושלישיית הסוסים הלבנים העלתה עדים. וולודיה הגיע, צעק מישהו בחצר. אדון וולודיצ'קה הגיע, צווחה נטליה ורצה אל חדר ההסבה, ואילו מילורד נבח בקול בס, הב, הב. התברר שהנערים נתפסו בעיר, באזור המסחרי, עברו שם מחנות לחנות ושאלו איפה מוכרים אבק שריפה. מיד עם כניסתו למבואה פרץ וולודיה בבכי ונפל על צווארה של אמו. הבנות הרהרו ברד ובאימה במה שקרה זה עתה, שכן שמעו את אבא מוביל את וולודיה ואת הדש עמו לחדר העבודה שלו ומעריך שם בשיחה עמם. גם אמא דיברה ובכתה. איך אפשר ככה? דיבר אבא אל ליבם. אם חס וחלילה יתגלה העניין בגימנסיה יעיפו אתכם. תתבייש לך, אדון הדש עמו. לא נאה להתנהג כך. אתה עומד מאחורי כל זה, ואני מקווה שאורך יענישו אותך. איך אפשר ככה? איפה ישנתם? בתחנת הרכבת, השיב הדש עמו בגאווה. אחר כך הושקה וולודיה במיטה, ולראשו הוצמדה מגבת ספוגה בחומץ. מברק נשלח. ולמחרת הגיעה גברת, אמו של הדשימוב, ולקחה את בנה הביתה. כשהדשימוב עזב, היו פניו קשוחות וגאוותניות, ובשעה שנפרד מהבנות לא אמר מילה, רק לקח מקטיה מחברת, וכתב לה למזכרת, מונטיהומו, תופר הנץ.